טוב, אז עכשיו שמעתם את התרועות? שומעים את הרעש?
מלך אנגליה, הנרי השמיני, הוד רוממותו, עולה לשדה.
כן, הנה אמבולנס.
וואי, איזה שמלה היא לובשת.
היא לובשת שמלה כחולה מאוד מהודרת ויפה. ויש לה כובע כזה מוזר שהוא כמו גלימה.
אה, זה מחובר נראה לי לגלימה שלה. ומי זה? זה המשרתת שלה שולחת איתה?
כנראה.
המלך מנופף לקהל. עכשיו הוא יפנה אלינו וידבר אלינו כנראה.
לידורקאסט, פודקאסט לילדים והורים.
מגישים תמר וארז לידור. אן בולן מאבדת את הראש. היי תמר, מה העניינים?
אצלי בסדר.
יופי, אנחנו נפגשים שוב. ובעצם לקח הרבה זמן מאז הפרק הקודם שהקלטנו. כמעט חודש. למה לקח לנו כמעט חודש?
קודם כל, כי זה התחיל עד החופש הגדול. אני הייתי ממש עצוקה. נפגשתי גם עם חברות ושנתי אצלם. לא מעט. ואז קרה דבר מופלא, טסנו לאנגליה.
נכון, טסנו לחופשה משפחתית באנגליה, וזה מן הסתם הפריע לנו להקליט, כי לא היינו בארץ פה באולפן המשוכלל שלנו.
זה לא אולפן.
אבל באנגליה אנחנו התבטלנו באופן מוחלט, רק היינו בחופש?
לא. אנחנו הקלטנו קצת באנגליה, והחלטנו להגיע לארץ ולגמור את הפרק לגמרי.
בעצם, בפעם שעברה שעבדנו על הפרק הראשון שלנו, הסתכלנו על סרטון של יובל מלכי שנותן טיפים לפודקאסט טוב, ואחד הטיפים שלו היה להקליט קטעים בחוץ ולשלב אותם בפודקאסט. וזה הביא לי את הרעיון שאולי נוכל להקליט באנגליה קטעים ולהביא אותם לפודקאסט שלנו, לעשות איזשהו פרק שקשור לנסיעה באנגליה. ושילבתי את זה עם כך שהחלטנו שתמר תהיה אחראית על אחד הביקורים שלנו בטיול באנגליה, ביקור במקום שנקרא טירת הבר בקנט בדרום אנגליה, ואמרנו בואו נמצא נושא לעשות עליו פרק לפודקאסט.
אז החלטנו אחרי הרבה זמן, שאני אומרת הרבה זמן אני מתכוונת 10 דקות, לעשות פרק על אן בוליין.
רגע, אני לא מבין. אמרנו טירת הבר, את עכשיו אומרת לי אן בוליין, מה הקשר?
אוקיי, אז ככה. אן בוליין היא אחד מהצאצאים של משפחת בוליין שגרו בדירת הבר מאות שנים. ולכן החלטנו להקליט בשטח.
יפה מאוד. אז בפרק הזה בעצם נספר על אן בוליין ועל החיים המאוד מעניינים שלה. ובואו נתחיל. טוב, איפה אנחנו נמצאים? בחדר מאוד מרגש.
חדר השינה של אן בוליין.
אני רואה שיש פה חלק מהמיטה שלה.
כן, חלק עליו פה מאוד יפה. יש שם חד קרן, ונמר כזה מוזר עם כתר. זה נראה כאילו הם רוצים להילחם, אתה לא חושב אבא?
כן, וחרוט פה המספר 1520 על החלק הזה שעשו מעט.
בטח זה השנה שבו בנו את המיטה.
כנראה, תחשבי, תמר, מיטה בת 500 שנה, מ-1520.
כן, וכאן אנחנו רואים וילון שעליו נמצאת תמונה. המסגרת ממש מוזבת, ובתוך התמונה ניצבת.
המלכה אן בוליין, כן, מ-1534, זה שנתיים לפני שהיא מתה.
יש גם פרחים מאוד יפים בטירה, אני חייב.
ויש לה נוף יפה מהחדר, נכון? לגן, לגנית
שלו. ויש לה גם פסל מאוד יפה. ואני חייבתי את האח שלה. תראה איזה גדול. בטח היה ממש קר בתקופה שהיא חיה.
אנחנו נמצאים פה בקיץ ויורד עלינו גשם ודי קריר. אז תחשבי כמה קר פה בחורף. צריך אח בחדר. טוב, אז קצת על אן בוליין. אן בוליין נולדה באנגליה ב-1501, אבא שלה היה רוזן, ואימא שלה הייתה הבת של דוקס, כלומר היא הייתה אצילה. כשהיא הייתה בת 18, אבא שלה קיבל תפקיד חדש, הוא נהיה שגריר של אנגליה בצרפת. והיא כמו בת טובה, נסעה איתו לצרפת. כנראה למדה צרפתית, בטח אכלה, הם מאפים צרפתים טובים, חיה את החיים. כשהייתה בת 21, אבא שלה הורה לה לחזור לאנגליה כדי להתחתן. היא הייתה צריכה להתחתן עם בן דוד שלה מאירלנד, שקראו לו ג'יימס בטלר, והוא היה רוזן אורמונד התשיעי. כמו שאת רואה, תמר, כולם שם רוזנים, דוקסים, אצילים, כולם במצב מאוד טוב.
אני יכולה להוסיף? הם גם תכונים.
זאת אומרת, זה לא סתם תואר, זה תואר שבא עם...
כסף.
כנראה. אבל התוכניות לא יצאו לפועל, ובמקום להיות אשתו של רוזן אורמונד התשיעי, היא הפכה להיות בת לוויה לאשתו של הנרי השמיני, שקראו לה קטרין מהארגון. הנרי השמיני, מי זה הנרי השמיני?
אוקיי, הנרי השמיני נולד 10 שנים לפני אן, הוא מלך אנגליה מ-1509, שהוא התחיל להיות מלך בגיל 18, עד שמת בשנת 1547. הוא מאוד רצה יורש זכר.
למה בעצם יורש זכר? בעצם בת בשנים האלה, זה לא היה ברור אם היא תוכל להיות היורשת של המלך ולהיות המלכה. הדרך הכי בטוחה להבטיח שאתה, השושלת שלך תימשך, זה אם יש לך בן זכר שהוא יהיה מלך אחריך.
אוקיי, אז אשתו נקראה קטרין מרגון, והיא באמת ילדה לו בן זכר. סתם, מה נראה לכם?
אז מה הנרי עשה?
הוא התגרה בקטרין מרגון עם אן.
רגע, מאיפה הוא הכיר את אן?
הוא הכיר את אן בגלל אחותה, שהייתה בת לוויה של אשתו קטרין מרגון, והמאהבת של הנרי.
רגע, תני לי להבין. הייתה לו מלכה, קראו לה קטרין מהארגון. היו לה בנות לוויה, שלחו איתה בארמון, סחבו את השובל של הסמלה שלה, עשו איתה מניקור פדיקור.
מה שנקרא, גם תכונה.
ומאז, אחת מהן, הייתה האחות של אן. ובעצם קודם שמענו שאחרי שהניסויים של אן התבטלו, אז היא גם נהייתה בת לוויה של קטרין. ובעצם הנרי, אחות של אן, הייתה מאהבת שלו. אוקיי. ואיפה אן נכנסת לסיפור?
אן נודעה, כאילו, התפרסמה בגלל שהיא הייתה חכמה ושנינה וכולי וכולי, אבל היא לא הייתה נחשבה יפה במיוחד על פי המודל היופי באותם זמנים, כי הייתה כהה וממש, אבל ממש רזה.
כלומר, מודל היופי אז היה אולי, מה, שנשים שמנות נחשבו יותר יפות? או אולי נשים בהירות ושמנות?
כן, כי אפשר לומר בגלל הנרי שהוא די שמן, אז יכול להיות יואב
לתשמן. אוקיי, מעניין.
כפי שאמרת באנגליה הבא, כנראה שהדברים היחידים שעניינו את הנרי בחיים זה להתחתן ואוכל.
אבל מה, היא באה מצרפת, אז בכל זאת היא הייתה מעניינת. היה בה משהו אחר.
כן. היא הפכה להיות אחת הנשים הנערצות ביותר בחצר המלוכה האנגלית, כי היא הייתה כזאת צרפתייה, עם משפחה תכונה והכל וחכמה, ושהנרי, שהוא ראה אותה, הוא התחיל לחזר אחריה.
מה, במקום אחותה?
כן.
הוא החליט שהוא מעדיף אותה.
כן, מה זה?
יש לי סיפור מצחיק כאן את אלען באותה תקופה שהנרי חיזר אחריה. הייתה מחלה באותם ימים שקראו לה מחלת ההזעה.
כאילו מחלה שמזיעים בה?
זה מחלה שמזיעים בה, כנראה בדיעבד אנחנו יודעים שזה כנראה היה סוג של שפעת. והתקופה הזאת באנגליה היא ממש הייתה מגפה, והיא הייתה ידועה בכך שאנשים בריאים וצעירים מתו ממנה ממש מהר.
די, אימא לזה, עושה סיוטים לילדים קטנים בלילות, אבא.
אז שלא יקשיבו לפודקאסט שלנו.
בסדר.
היה אפילו מישהו, השגריר הצרפתי באנגליה באותם ימים, אמר, זו הדרך הכי קלה בעולם למות. הנרי השמיני היה בהיסטריה מהמחלה הזאת. ואז, ב-1528, כשאן הייתה בת 27, אחת מהבנות לוויה שלה נדבקה במחלה ומתה. מה עושה הנרי, המלך, הגיבור של אנגליה? בורח! ברח 20 קילומטר משם, ואז הורה לאן מיד לעוף לו מהארמון ולחזור לבית שלה בקנט, בטירת היבר. לא הכי אבירי מצידו, נכון?
כן, אם אתה רוצה שהיא תאהב אותך, אז למה אתה בורח לה כאילו היא מפלצת ענקית 15 קילומטר ממך?
אבל בדיעבד, האמצעי הזהירות שלו הוכח כנכון, כי באמת ראו שאן נדבקה. ואנחנו יודעים שאם אתה רוצה לא להידבק ממישהו שחולה, אז זה כדאי לבודד את החולה.
או שייף, או להעיף אותו מהעיניים שלך. כן. אפשרות, אם אתה מלך מטומטם.
אז היא הגיעה להיבר, לטירה, וגם אבא שלה נדבק במחלה. לפחות הנרי נזכר שהוא מלך, שהוא צריך קצת הציל, אז הוא שלח את הרופא השני הכי טוב שלו לטפל בה.
השני? השני?
כן, אני מניח שהרופא הראשון הוא שמר לידו למקרה שהוא יצטרך רופא.
איזה קמצן. אני רוצה להגיד לך, הנרי, התרופה היחידה שאתה צריך זה תרופת נדיבות. ופחות להיות שמן, פחות לאכול.
בכל אופן, גם לאן וגם לאבא שלה היה מזל גדול. שניהם שרדו את המחלה, כנראה בזכות הטיפול המסור של הרופא השני הכי טוב, הוא כנראה היה מספיק טוב. וככה היא יכלה לחזור לחצר, והרבה אנשים מתו מהמחלה באותם ימים. אנחנו נמצאים עכשיו בחדר שנקרא חדר המיטות של הנרי השמיני.
זה בעצם החדר שבו הנרי ישן, שחיזר אחרי אן, שהתגורר בטירה שלו.
כן, אומרים שכמה פעמים הוא בא לפה כדי לחזר אחריה, לשכנע אותה להתחתן איתו, וכל פעם שהוא בא הוא ישן כאן. יש כאן מיטה ענקית, מיטת הפריון, מכוסה בשמיכת פרווה.
כן, וגם וגם המיטה, זה כמו מיטה של מלאכים בסרטים. יש עמודים, העמודים מקושטים ממש יפה, מעליהם יש גג, גם הגג מקושט יפה, כמו ריבועי שוקולד, הכל חום.
חדר מהמם, מקווים שהנרי הצליח לישון טוב כשהוא היה פה.
כן.
אחרי כמה שנים של חיזורים, אן החליטה להיעתר לחיזורים של הנרי. המשפחה שלה היה בעד.
הייתה
בעד, צודקת. הם נראה לי שמחו שהבת שלהם תהיה מלכה. בסך הכל מקדם אותה מהדוכסות והרוזנות. אבל הנרי היה עדיין נשוי. עכשיו צריך לזכור, בשנים האלה, אנגליה הייתה ממלכה קתולית, נוצרית קתולית, אין גירושים בקתוליות, לא היו בימים האלה. הנרי ניסה כל מיני טריקים וכל מה שהוא יכול, הוא אפילו רב עם האפיפיור, שהוא היה מנהיג של כל הקתולים בעולם, כן, לא, לא, כן, לא הצליח לבטל את הנישואים. בינתיים, מול אן הוא הצליח, החיזורים שלו עבדו, כנראה שבכל זאת זה... היא רצתה להיות חזקה ולהשפיע עוד יותר, והוא היה מלך מרשים, והוא ידע כנראה לחזר, אז היא הסכימה להתחבר אליו, ואופס, היא נכנסה להיריון. זה הוביל למצב שכבר לא הייתה ברירה, הם התחתנו, הוא הצליח לבטל את הניסויים שלו עם קטרין, תוך כדי מריבה מוחלטת עם האפיפיור, ואנגליה בעצם עזבה את הכנסייה הקתולית בגלל זה, אבל זה סיפור אחר, אבל אן הפכה להיות מלכת אנגליה.
רגע, אבא, היא ילדה לו בן?
כמו שאת אומרת, כן, סתם, לא, נולדה בת. לבת קראו אליזבת, תזכרו את השם הזה. מה את חושבת שזה עשה להנרי? הנרי שמח?
כן. לא, מה נראה לכם? עשה לו רע, הוא רצה למות, נראה לי. היום הולדת של אליזבת, כאילו, כשהיא נולדה, הייתה אכזבה ממש קשה להנרי. ולכן שהוא כל כך התאמץ לבטל את הניסים שלו עם קטרין.
מה, הוא רב עם האפיפיור בשביל זה?
אז, אן בולן לא ילדה לו בן, לא נולד לו בן שירש את הכס, והבטיח את העתיד של השושלת שלו. מהרגע הזה, הוא הפסיק להיות כל כך מאוהב באן, והוא התחיל להסתכל ככה על נשים אחרות, ולאחר הלידה של אליזבת, האן נהייתה בהיריון עוד פעמיים, ושתי ההיריונות הסתיימו בהפלה.
אמרת שהוא התחיל להסתכל על אנשים אחרות. אנחנו מתחילים לראות פה דפוס של התנהגות. אותו דבר מה שקרה לקטרין הולך לקרות לאן. בין בנות הלוויה של אן, הייתה מישהי שקראו לה ג'יין סיימור.
ו... שם יפה דווקא.
שם יפה, כנראה גם הייתה מאוד יפה.
והנרי... היא בלונדה?
אני לא בטוח, אנחנו נבדוק את העניין הזה. והנרי התחיל לתת לה יותר ויותר תשומת לב. אבל, עוד פעם, אמרנו, הסיפור חוזר על עצמו, אז כמו שאן, כשהיא הייתה בת לוויה של קטרין מאראגון, סירבה להפוך למאהבת של הנרי, אותו דבר, ג'יין סיימור סירבה להפוך למאהבת שלו, בזמן שהיא הייתה בת לוויה של, של אן, והרומן הזה התעכב. אבל באיזשהו שלב היא נעתרה לחיזורים שלו, וכנראה, והתחיל הרומן, ואז יש סיפור שהיא ואן הלכו מכות.
כאילו, אנחנו, כאילו, יש לי ילדים בכיתה שהולכים מכות עם קריות. עכשיו, שתי נשים מבוגרות הולכות מכות. אין לה מצחיק זה. אני צריכה את זה בווידאו, אבא, תסלם לי, תסלם לי וידאו.
ולא סתם שתי נשים, המלכה של אנגליה ואחת מבנות הלוויה שלה. מה קרה? זה כבר היה בשנת 1536. אנה הייתה בת 35, והיא קלטה. היא קלטה שקורה משהו, ושהולך משהו מאחורי הגב שלה, בין הנרי לבין אן, לבין ג'יין, סליחה. ומה קרה? הנרי, אמרנו, ואנחנו שוב ושוב רואים את זה, הוא חוזר על עצמו. מה שעבד לו פעם אחת, הוא עושה אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כשהוא חיזר אחרי אן, כשהיא הייתה הבת הלוויה של קטרין, הוא נתן לה שרשרת, על השרשרת ממסקית, שבתוך המסקית הייתה תמונה שלו, ושהיא תשים את זה על הצוואר שלה. אותו דבר הוא עשה עכשיו עם ג'יין סיימור. הוא נתן לה שרשרת עם מסקית עם התמונה שלו, שתענוד על הצוואר. כאמור, ג'יין הייתה בת לוויה של אן, כלומר, היא הייתה בסביבה שלה. ויום אחד, אן ראתה את השרשרת עם המסקית על הצוואר של ג'יין סיימור.
נשמע מעניין.
היא מיד הבינה. זו הייתה ההוכחה שהיא הייתה צריכה לרומן בין הנרי לבין ג'יין. היא קפצה עליה, תפסה את המסקית, משכה לה את זה כל כך חזק מהצוואר, וכנראה שג'יין ניסתה להחזיק את זה, שהיא לא תקרא לה את זה, שנפצעה ביד. מישהי שקראו לה ג'יין דורמר, שאחר כך שרתה את הנסיכה מרי, טענה שהרבה פעמים היו שריטות ומכות בין אן וג'יין. לא משעמם בחצר של הנרי, ממש משחקי הכס.
משחקי הכס בפול ווליום.
יפה מאוד.
הנרי החל לסלוד מהאבא שלו אל אן, שהמשיכה להתרב בשלטון, שעשתה גם לפני הניסויים שלהם. בינואר, בשנת 1536, היא נכנסה להיריון בפעם הרביעית. היא ראתה בהיריון הזה את הסיכוי האחרון להציל את הניסויים שלה עם הנרי. ואז... הנרי יצא אל הטורניר. טנטדלן!
הם פוגעים אחד לשני במגב. זה מטרה
כאילו. הם לא מפסיקים לרגע, כן, הם צריכים להפיל אחד את השני מהסוס. הוא איבד את הרומח האביר הכחול. הכחול צור.
והלוף שלנו הוא האדום.
אוי, שברו לו את הקסדה.
אוי, מי?
נראה לי שהוא נפגע. נשארו רק שניים, נשארו שני אבירים.
נשארו שני אבירים ו...
כן. וואו, והאלוף שלנו ניצח.
והאלוף ניצח. באמת הוא ניצח?
וואי, הם שברו את הרומח, הם ממש נלחמו קשה. אבל הנה, האביר האדום שחור הוא האלוף בינתיים.
הוא האלוף שלנו גם. ניצחנו אתכם כולים!
נראה לי שהם עוברים לקרב אחר עכשיו.
הוא כואב.
מה הם עושים? מה הם עושים? הם לוקחים מגינים.
הם לוקחים מגינים.
וחרבות. הם יעשו דו קרב. וואה, האביר הכחול שחור עצבני מאוד, הוא מעמיס את כל הכלי נשק עליו.
כן.
או, אתם יודעים מה זה? איך זה נקרא משהו לקח האדום שחור? זה נקרא איילת השחר. זה מין עלה כזאת עם שרשראות. אתם שומעים איך הוא מרביץ על המגן? וואי וואי. אביר כחול שחור. לא רואים טוב עם הקסדה. הוא נתקע בגדר ונפל על הרצפה. יש לו קסדה לא מוצלחת כל כך. וואי, הם כבר התחילו להילחם שם עם העלות. וגרזנים, וואי! הנרי השתתף בקרב האבירים, בקרב הרמחים. במהלך הקרב הוא נפל מהסוס שלו ונפגע. אן לקחה את זה ממש קשה, היא ממש הזדעזעה, ובעקבות הזעזוע היא כנראה איבדה את התינוק שלה, כלומר הפלה שלישית ברצף. זה בעצם היה סוף הסיפור של אבא של הנרי. הנרי התייאש מהאפשרות שהיא תביא לו בן זכר, היו לה הרבה אויבים בחצר ומסביב לחצר, בתור מלכת אנגליה, היא צברה אויבים, והם התחילו לטמון בראש של הנרי כל מיני חשדות שהיא בוגדת בו. הנרי, כזכור, כבר היה מאוהב לגמרי בג'יין סיימור, אז הוא כבר לא ממש היה צריך הרבה שכנוע כדי לחשוד שהיא בוגדת בו, והוא הורה על פתיחת חקירה רשמית נגדה ונגד המקורבים שלה. תפסו 4 מבני הלוויה שלה, חקרו אותם בעינויים, כמו שהיה מקובל בימים האלה.
בעינויים?
בעינויים, ממש.
אני כאילו קראתי, יש לחברה שלי ספר של לונדון, והיה כתוב ספר שיש כזה משטח שתולים אותך עם חבלים, מפריחים לך את הידיים, ויש גלילים שמשתובבים מצד אחד וגלילים מצד שני, ואז זה נמתח. אז ככה פעם היו מענים אנשים בשביל להוציא מהם מידע.
ככה, ועם עוד כל מיני אמצעים. אם את זוכרת, ראינו חלק במתודה של לונדון.
אוי, די, אל תדבר על זה. אמרנו לחיילים קטנים, לא ישנים בלילה בגלל דברים
כאלה. בכל אופן, בזכות עינויים כאלה, אנשים שלא היו אשמים, הודו בדברים שהם לא היו אשמים בהם.
מוזר ברמות.
או אשימו אנשים אחרים בדברים שהם לא היו אשמים בהם. בעזרת ההודעות האלה הביאו את אן בוליין בפני חבר שופטים בחודש מאי באותה שנה 1536, ובית המשפט מצא אותה אשמה בבגידה במלך, וזאת עבירה שהעונש שלה אז היה הוצאה להורג. ב-19 במאי 1536, אחרי שביטלו את הנישואים שלה להנרי, אן בוליין הוצאה להורג בטאוור אוף לונדון, במצודת לונדון, ובעקבות זה הנרי התחתן כפי שהוא רצה עם ג'יין סיימור. אנחנו נמצאים עכשיו בטאוור אוף לונדון, בטירת לונדון, ותמר עכשיו בדיוק ראתה משהו. מה ראית עכשיו, תמר?
היינו בהצגה של אן בוליין. ראו שם את הוצאתה להורג שלה. היה ממש 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 עצוב לראות הכל, אבל היה הכי יפה לראות שהיא לא פחדה למות. שהיא רק אמרה שאם היא פגעה במלך היא מצטערת, והיא ממש 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 לא רוצה לשקר. המלך שיקר בשביל להתחתן עם ג'יין סיימור שבא התאהב.
הבנתי. ולמה הצגה פה במצודת לונדון?
כי כאן ערפו את ראשה של אן בוליין.
פה בעצם הוציאו אותה להורג, אז הצגה היא ממש במקום שבו זה קרה. יפה. אז איך בעצם נגמר הסיפור של הנרי? כזכור, הנרי התחתן עם ג'יין סיימור, היא הולידה לו בן, סוף סוף, אדוארד. אחרי שהנרי מת, אדוארד החליף אותו בתור מלך, הוא היה המלך אדוארד השישי. מה שכן, הניסויים לא העריכו זמנים, מעט אחרי הלידה של אדוארד, גם ג'יין מתה. הנרי לא רצה להישאר לבד, כזכור, הוא אוהב שני דברים, לאכול ולהתחתן. אז הוא התחתן עם עוד אן, אן מקליבס. אם אן מקליף זה היה קצת מצחיק, הוא גילה כשהוא פגש אותה בפעם הראשונה שהיא לא מספיק יפה לטעמו, ואז מעט אחרי שהוא התחתן הוא ביטל את הנישואים. זה לא נגמר, הוא התחתן עם עוד קטרין, הוא התחתן עם קטרין הווארד, שהייתה בת דודה של אן בוליין, זאת אומרת הוא כנראה עדיין באיזשהו מקום לא צריך להתגבר על אן. לה באמת היה רומן עם מישהו אחר, הנרי גילה על הרומן והרג אותה, ופה אנחנו מגיעים לאישה האחרונה שלו, קטרין פאר, הוא התחתן איתה, ובעצם היא האריכה ימים אחריו. אז בסך הכל היו לו 6 נשים, כאמור, אהב להתחתן, כזכור הוא גם אהב לאכול, לכן הוא סבל מהשמנת יתר. אחת הסברות היא, שהשמנת היתר שלו ושאר הבעיות הרפואיות, התחילו בעקבות תחרות ההתקדשות הזאת, ב-1536, התחרות שבה הוא נפצע ברגלו, ובעקבותיה אן בוליין הפילה את התינוק האחרון שלה, את העובר האחרון שלה, אז בעקבות, כנראה, בעקבות הפציעה הזאת, הוא התחיל לאכול יותר ויותר, לקראת סוף ימיו, הוא כבר כמעט לא יכול היה ללכת בכוחות עצמו, כדי להעביר אותו ממקום למקום, היו כל מיני המצאות מכניות שהשתמשו בהם, היו לו פצעים, הוא חלה בשכין, יכול להיות שהייתה לו עוד מחלה שנקראת צינית, בסוף מכל הבעיות האלה הוא מת בגיל 55, בשנת 1547.
טוב, סיפרנו מספיק דברים עצובים, ואני לא הולכת להירדם בלילות הקרובים, אז יופי אבא זה עבד לך. עכשיו, אני רוצה לסיים ככה באווירה מאוד חיובית. אתם זוכרים את אליזבת? אליזבת הראשונה, הבת של אן בוליין?
אני זוכר אותה, בטח, הבת של אן בוליין, כן.
היא נהייתה מלכת אנגליה, 11 שנה אחרי שהנרי מת. היא הייתה מלכה במשך 45 שנים, והיא הייתה אחת המלכות הכי טובות שהיו. היא הפכה את הצבא הימי של אנגליה לצבא הטוב ביותר בעולם.
נכון, בימיה הם ניצחו את הארמדה הספרדית, והפכו להיות כוח שיש להתחשב בו.
ניצחו את הצרפתים.
בעצם מהימים של אליזבת התחילו להתייחס לאנגליה כאימפריה, מה שעד אז הייתה זה מין ממלכת אי.
בנות זה לא רע.
בנות זה טוב, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
בתור אחד שיש לו רק בן אחד, הוא יכול להגיד לך את זה.
יפה, אז זה סוף הסיפור. איך היה לך פרק, תמר?
היה מצחיק. היה מעניין. והיו חלקים שהשתעממתי.
טוב, יצא לנו...
כי לא דיברתי הרבה.
טוב, נדאג לזה בפעם הבאה, תדברי יותר. יצא לנו פרק מאוד ארוך, מקווה שהמאזינים עוד איתנו בשלב הזה.
סליחה, אנחנו שומעים פרקים של 20 דקות, אבל ברור שהמאזינים יהיו איתנו.
טוב, בואו לא נדבר על הפרקים שאני שומע.
של שעתיים, אני בדקתי.
בדקת.
אני בודקת הכל.
טוב, תודה רבה, תמר, מאוד נהניתי להכין איתך את הפרק הזה.
גם אני.
אז עד הפעם הבאה, להתראות.
להתראות.